אני מתוקה, שלומך?
מה שלומך, אסתי?
אני בסדר, אני טוב, ממש טוב.
כל כך הרבה שיחות עשינו בינינו, ואיזה כיף זה עכשיו לעשות את זה בפורום הזה.
כן, נכון, נכון. אז אנחנו כאן במעלים את התדר, שהצהריים, מקווה שאנשים איתנו לאט לאט יצטרפו, ואנחנו מדברות חינוך, עם מורן משיח, מי שפיתחת בעצם, את פיתחת יותר משני עשורים, הבנתי, תוכנית אינטראקטיבית שמובילה הורים ומורים לשיתופי פעולה, מה שמאפשר את תחושת המסוגלות של הילדים ומה שיביא בעצם תוצאות בשטח. אוקיי, בפועל. את יכולה, אז בואי נתחיל קודם כל, וואו, על מה שאת עושה. זה לא מובן אליו, תכף נשמע מאיפה זה בא ואיך זה נולד. בואי תציגי את עצמך.
אז קוראים לי מורן משיח, אני מנהלת מרכז תפנית מזה 8 שנים, ולפני זה פשוט ניהלתי צוותים בכל מיני קונסטלציות במשך מעל 20 שנה, שהמהות העיקרית היא לקחת ילד, לזהות את הנקודות שבהן קשה לו, חברתיות, לימודיות, רגשיות, התנהגותיות, לא משנה מה, קשב וריכוז, או אפילו סתם ילדים, שכאילו אני חושבת שזה המהות של מה שאנחנו רוצים ללמד, את הילד איך להצליח, ופשוט לבנות תהליכים מסודרים שמלמדים את הילד איך להצליח, בסופו של דבר לקחת משהו שהוא כרגע לא מצליח בו, וליצור את התהליך עד שהוא יצליח, שזה בעיניי המהות של חינוך. לפתח את התחושה הזאת שהילד כל פעם יותר ויותר מצליח. הרעיון שלנו זה שאנחנו מאוד מאוד מתמקדים בהכשרה של ההורים ושל המורים, כי אנחנו חושבים שאת המסוגלויות, את היכולות האמיתיות, את המיומנויות האמיתיות, ילדים בעצם מגבשים בתוך החיים ולא בתוך קליניקות.
אבל אני, אוקיי, את אומרת הילדים מקושים לא בתוך קליניקות בחיים, אבל
גם בתוך, כאילו אין לי שום דבר נגד טיפולים אחרים, כן, אבל באופן עקרוני, עכשיו אני אתן לך, אני אהפוך את זה למשהו מוחשי, בסדר? בוא נגיד שעכשיו לקחנו את הילד לריפוי בעיסוק, בסדר? כי כרגע אמרנו שלא יודעת מה, שהמוטוריקה העדינה שלו לא מספיק מפותחת, נגיד, בסדר? אז ביום שלישי הוא הולך למרפאה בעיסוק ב3. אבל את המיומנות האמיתית של איפה לפתח את המוטוריקה העדינה, הוא יפתח אותה כשהוא יתלבש, בבוקר. ושם כדאי שההורה ידע מה לעשות כדי ליצור בו את המוטיבציה ואת הגאווה בסוף ההצלחה של משהו שהוא נכשל בו קודם.
איך הגעת לזה? מאיפה בא הצורך שלך?
זה אישי. אני ילדה שגדלה בקיבוץ, בגליל, אלינה משותפת. ושם הובחנתי, אני מניחה שאני רק לפי גילי, אני בת 44, אז אני מניחה שלפי גילי אני מהמאובחנים הראשונים בארץ. בתחילת הדרך שלי הייתי ילדת הלם. אני חושבת שדרך אגב, הייתי ממש בהלם, הייתי בהלם מוחלט מהמקום שבו אני נמצאת. אפילו לא היה לי, אני חושבת שבחלק מהמקומות לא היה לי קשר רע, אם יש את העלייה שלי מכיתה א', אני רציתי למות בערך. המטרה שלי, רוב הילדות שלי, המטרה שלי הייתה להיעלם.
המטרה שלך הייתה, עוד פעם תגידי?
להיעלם, רציתי, באמת, לא התחברתי לסיפור.
לא מצאת את עצמך, זה מה שאתה
אומר. וואו, בכלל לא, בתוך קיבוץ זה גם יותר מורכב. סיימתי י"ב, אני אעשה את זה קצר, סיימתי י"ב בכיתה קטנה, כמעט בלי יכולת לקרוא ולכתוב. השינוי שלי עשיתי בצבא, כי פגשתי איזה דמות שמאוד מאוד השפיעה עליי, שפשוט לא קיבל את כל האבחונים, הייתי עם סק של אבחונים, של דיסלקציה ודיסקלקוליה, וכל מיני, שתמיד ישרו את המצב שאני נמצאת בו. והוא פשוט לא קיבל את זה, והוא מאוד 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 התחבר אליי והעריך אותי. הוא לא היה לידי כל הזמן. לקראת יום הזיכרון, נגיד שקוראים לו ארז גרשטיין. ארז נהרג בערך 3 חודשים אחרי שהשתחררתי מהצבא. הוא היה הבוסט, אני חושבת, האמיתי. כאילו, ביום של ההלוויה שלו הסתובבתי עם עצמי על החוף, לא הלכתי להלוויה, ואמרתי לעצמי שאני חייבת, אני חייבת להעיר אחרים. הבנתי כאילו את הערך שהוא נתן לי באיזשהו אופן ילדותי, הייתי אז בת 20. ואז פשוט יצאתי לדרך שהמטרה העיקרית שלה הייתה לוודא שלילדים אחרים לא תהיה את הילדות שהייתה לי, ושהם ילמדו שהם מסוגלים גם קודם. היום אני כמובן יודעת לכתוב ולקרוא, ואני חושבת שאני יודעת להקשיב ולהתרכז נפלא כשמעניין לי. זה מה שאני אוהבת
היסטוריות של ילדים. את יודעת, זה נורא מעניין. אנחנו תמיד, אני מאמינה שאנחנו פוגשים אנשים בדרך, סוג של מלאכים, או באמת מלאך, שנותנים לנו איזושהי מתנה, איזושהי שרבית, להעביר אותה הלאה. וכמו שאני עכשיו מרגישה, הגוף שלי מלא בוויברציות רק מהסיפור הזה, שהוא נורא נורא מרגש, יש כנראה משהו מיוחד, וצריך להיות עוד יותר מיוחד, זה יגדל כנראה, שנקרא תפנית.
אני חושבת שאני, קודם כל תודה, אני חושבת שאחד הדברים שקורים לי כרגע, בעקבות כל השינויים שקורים כרגע מבחינה תרבותית ומבחינת הערכים שמשתנים בארץ ובעולם, זה שאני מבינה שאת השינוי שאנחנו רוצים לעשות אפשר רק ביחד, ובאורח פלא אני כל הזמן פוגשת אנשים שכאילו עשו את אותו מחקר במקביל אליי, כמוך דרך אגב. שזה כאילו נראה שאנחנו...
את האנשים המדויקים, כן, כן.
כאילו, את השינוי הזה, יש כל כך הרבה אנשים שחוקרים חינוך.
כן.
ואת השינוי הזה אנחנו נוכל לעשות ביחד, וחייבים לעשות את זה, וחבל, וזה משהו ש... אני חושבת שהמצב היום הרבה יותר חמור מכשאני הייתי ילדה. כי כשאני הייתי ילדה, אז היה ילד מאובחן בשכבה, או לא יודעת, לפעמים אפילו בבית ספר.
אחד
זה רק הקיצוניים ביותר.
אחד ל.
והיום אנחנו...
אנחנו נתקלים בזה. מצב. הרבה, כן.
אני חושבת שזאת המגפה השקטה, או הנדסת התודעה שיוצרת מגפות שקטות אחרות, שאני חושבת שאנחנו נוכל בהדרגה לשנות את צורת ההסתכלות על זה, ולהחזיר את הילדות לילדות. ו...
אגב, יש לי משהו להגיד על זה, אבל אנחנו נגיע לזה אולי בהמשך. אתם משתפים פעולה, את משתפת פעולה עם משרד החינוך?
לא באופן ישיר, זאת אומרת, הדרך שמה אנחנו נוצרים שיתופי פעולה מדהימים עם משרד החינוך, זה דרך הורים שלוקחים אותנו, ואנחנו עוברים אצלנו תוכנית, ואז אנחנו חודרים לאותה כיתה, לאותה מורה, לאותה שכבה,
כדי לנסות... שמשרד החינוך מאפשר לך? משרד החינוך מאפשר?
משרד החינוך עושה... בנהלים שלו, לא באופן אישי נגדי.
כן, כן.
כל מה שאפשר כדי להפריע לזה, מכל מיני חוקים מטומטמים, כמו שבשביל לדבר איתנו, המחנכת צריכה גם שיהיה לידה יועצת, ועכשיו לכי תנבדי, תמצאי זמן שגם היועצת אגב. או כל מיני דברים כאלה שממש מפריעים, אבל בדיוק כמו שבעולם הפתוח מחוץ למשרד החינוך יש הרבה אנשים טובים, אז תמיד אני מוצאת איזה מורה שזוכרת למה היא נמצאת שם, או שקל נורא להזכיר לה איזה מישהו שיתפוס איתי את החבל, ואז ככל שיש יותר אנשים שמאמינים בילד ומוכנים ליצור תהליך כדי שהוא יצליח, אז פשוט הילדים לאט לאט פורחים.
יש בתוכנית, יש איזושהי גישה חינוכית? משהו שמייחד אותה באמת, שאת יכולה ככה לתת דוגמאות או להעיר, שנבין במה מדובר?
קודם כל, הדבר הראשי שאנחנו בעצם בתוכניות שאנחנו איתם הולכים היום עד הסוף, זה עם ההבנה שמורה והורה הם בעצם צריכים להיות המנטורים של הילדים, לא הבוסים, לא המפקדים, וגם יחד עם זה לא מטפלים, כי בעצם אחד הדברים שאנחנו מאמינים בהם, זה שהדימוי העצמי של הילד, זה מה שקובע איזה פעולות הוא יעשה, ואיזה מטרות יהיו לו, בשביל מה הוא יהיה מוכן להתאמץ. ניתן לך דוגמה?
כן.
אם נגיד יש ילד שיודע על עצמו שהוא מסכן וחלש, ושהוא לא מבין את העולם כמו כולם.
לא אם הוא יודע על עצמו, אם הוא מאמין ש...
זה מה שהוא יודע על עצמו. כאילו זה מה שהוא למד על עצמו במהלך 5, 10, 17 שנות חייו, לא משנה כמה, זה המסר שהוא קיבל מהסביבה, שהוא כזה, ושהוא לא יכול לפתור בעיות לבד. אז רוב הסיכויים שכשהוא יתקל באיזושהי בעיה חברתית, אז הפעולות שהוא יעשה הם כאלה שיגרמו לזה שעוד יותר ירחמו עליו. בעצם הוא נלקט במלכודת. אנחנו תמיד
מרחמים עליי, אני ידעתי שאני חלש, ידעתי שאין לי את החוזקה הזו, ואז זה מחזק אצלו, וזה איזשהו מעגל, כדור שלג שגדל וגדל.
ולפעמים זה יוצא שדווקא אנשים שהכי רוצים לעזור, הם אפילו לפעמים יוצרים נזק, אני רגע אשתמש בניסיון שלי, נגיד, אני יכולה להגיד לך שגם אם יש אנשים שרואים אותי, יש הרבה מאוד אנשים שליוו אותי במהלך החיים שלי כילדה, ומאוד רצו לעזור לי. אבל בסופו של דבר, נגיד סתם, בוא נסתכל נגיד על מורה, שנכנסת לכיתה. אני אדבר עליי, אבל תחשבו שאפשר לשים שם את הילד שלכם במקומי. וכרגע היא אומרת לכיתה, לכולם מבחן בוחן בטא, מורה אני מתוקה, תכף אני אגיד לך מה לעשות. זהו. בסופו של דבר, איזה דימוי עצמי יצרה לאותו ילד? ילדה.
את טוענת שהיא בעצם התביעה באותו ילד את הדימוי הנמוך, שהוא זקוק למשהו אחר, כשהמורה עלולה בעצם להגיד, מורן אני רואה אותך, אני יודעת שאת תכף תקראי לי, אני יודעת שאני צריכה להיות שם בשבילך, יש כאן איזושהי...
אני אתן לך כרגע משהו לעשות כדי שתצליחי עוד מעט להגיע לרמה של הכיתה, אני לא יודעת מה, אבל... הרעיון הוא שגם אם כרגע נותנים, גם אם כרגע נותנים איזושהי התאמה או הקלה, נורא חשוב לדעת איך עושים אותה, וזה תמיד צריך להיות שלב בדרך שיש בו את התקווה שבסופו של דבר כן תשלים את הפער. את מבינה? כי אני רוצה לשדר תמיד לילד שאני יודעת שאתה יכול, לדעת, היה לנו ילד בתפנית, לפני, עוד בתפנית הפיזית, עוד שהיה לנו את המרכז הפיזי שלנו לפני הקורונה, לא רצינו פשוט לעשות סלקציה, אז לא פתחנו אותו עוד פעם. אבל היה לנו איזשהו ילד שהייתה לו איזושהי בעיית ראייה מאוד 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 קשה, שהוא הולך, הוא הלך והתעבר, כשהוא הגיע לתפנית הוא כבר היה כאילו כמו מתוך קשית. והוא בא ואמר לי שהחלום שלו זה להתמסר עם ילדים בכדור כמו אחד הילדים. עכשיו, זה נשמע לא הגיוני שהוא יצליח. ואני אמרתי לו, מצוין, תקשיב, אני לא יודע, אני לא יודעת איך זה, כי אני לא עיוורת, אז אני לא יודעת. ואז הסתכלנו איזה כישורים, הוא פשוט יצא לתהליך בסוף חודשיים של עבודה, הוא הגיע למצב שהוא אחר כך שיחק בהפסקה עם ילדים, אי אפשר היה לראות שהוא עיוור. זה כאילו צריך תמיד צניעות בעיניי מול הבריאה או מול הטבע, כדי ליצור בסופו של דבר את הקרקע שתאפשר לילד להתפתח, הוא כבר יגיע לאן ש... כאילו איכשהו תמיד איכשהו זה מסתדר, יש איזה רגע שבו זה...
אוקיי. מעניין. מעניין אותי הדימוי של הילד. את נתת דוגמה עכשיו על המורה, שפונה אל הילד בכיתה, תכף אני... מורן, תכף אני מגיעה אלייך.
לא, זה לא מורן, תכף אני מגיעה אלייך. זה דוגמה שנתתי, זה מורן, כאילו כל, לכל הכיתה יש בוחן פתע, מורן, תכף אני אגיד לך מה לעשות, זה כאילו ה...
אז אוקיי, אז, אבל אני רוצה להשוות את זה דווקא לתוכנית תפנית. זה קצת מקשה, אני מקשה קצת. ילד שמגיע לתוכנית, מה קורה לדימוי שלו? הוא יודע שהוא מצטרף לאיזושהי תוכנית.
זה בדיוק העניין.
אוקיי,
בואי. זה בדיוק העניין. נלך
צעצעות ואני רוצה להרגיש או להבין מה עובר הילד.
ילד לא, קודם כל במתכונת הנוכחית, ילד בכלל לא מגיע לתפנית. ההורים של הילד מגיעים לתפנית. והם מבינים שהם צריכים כרגע ללמוד איך להיות הדמות שבעצם מעבירה אותו את השינוי בחיים שלו עצמם. ככה אפילו לא צריך לקבל אישור מהילד להעביר אותו תהליך. את מבינה? אם עכשיו נגיד תקחי כמעט כל, היום הם כמעט את כל התופעות ילדות, או את התופעות שפשוט נוצרו בגלל שהילדים לא סיכנו לעצמם יכולות, שמים תחת כל מיני שמות של הפרעות. אבל נגיד ניקח ילד שיש לו כושר התארגנות לקוי, בסדר? בסופו של דבר זה מסתכם בפונקציות ספציפיות, דרך אגב זה חלק מהדברים שלפיהם מאבחנים קשב וריכוז, אוקיי? אז כושר התארגנות לקוי. בסופו של דבר זה נפרט לזה שהוא לא מסדר את התיק, הוא לא יודע לסדר את התיק.
המערכת.
הוא לא יודע לשים את התחתונים בכביסה. אז על כל דבר כזה עכשיו מלמדים את ההורה, בלי שהילד בכלל, ההורה לפעמים אומר לילד, אני עובר תהליך כדי לעשות את התפקיד שלי טוב יותר. אוקיי? והופכים את ההורה להיות המנטור שילווה את הילד עד שהוא יבחר לסדר את התיק, יבחר לסדר אותו כמו שצריך, וגם יעשה את זה עם תחושה שהוא בחר. הילד בסוף אפילו לא צריך להיות מודע לזה עד כשההורה היה, הדומיננטיות של ההורה היא שקטה. כי היא בעצם גורמת לילד לבחור, להניע את עצמו לסדר את התיק לבד.
השיחות עם ההורים, כמה זמן הורה צריך להיפגש איתך?
אנחנו לא עושים שיחות, אנחנו מאוד פרקטיים.
אוקיי, בוא נשמע.
אנחנו מאוד מאוד פרקטיים, אני אוהבת שיחות. אוקיי, אבל בסופו של דבר יש פה משהו שצריך ללמוד ולתרגל. אז התהליך שלנו בנוי משמונה שלבים. דרך אגב, אותם שמונה שלבים גם יש למורים לעבור, שאלה שלבים. שבעצם לוקחים את ההורה, מי הורה...
זה המנט, המנט הורים ומנט מורים, אוקיי.
אז בעצם מורים הכשרה מאוד מדויקת, עם שלבים, עם משימות, שבעצם משנות את כל צורת ההסתכלות, והתופעה הסופית שלהם זה שבעצם ההורה או המורה יודעים איך לקחת דבר ספציפי שאותו הילד לא מסוגל לעשות כרגע, או לא מסוגל לעשות, או לא מסוגל להתמודד, לא משנה, זה יכול להיות ילד שתמיד בוכה כשמגיע אליו חבר, זה יכול להיות ילד בן 17 שמאיים בהתאבדות ונסגר בחדר, זה יכול להיות לכל מיני רמות של דרמטיות, בסדר?
אוקיי.
מגיעים אלינו כדברים ממש דרמטיים. ואנחנו בעצם מלמדים את ההורה, או אם אנחנו זוכים למורה, אז למורה, אנחנו מעבירים אותו את שמונת השלבים האלה, שכל שלב, גם הוא בעצמו, איש המקצוע, ההורה או המורה, מעבירים את עצמם תהליך, וגם הם ככה מעבירים את הילד, בדברים נורא הגיוניים ופשוטים. פשוט לקחתי את כל המיומנויות שצריכות להיות למנטור, ופשוט פרטתי אותם לתרגילים תכלס, בינינו, אם עכשיו אנחנו לוקחים את זה למקום האישי, כתבתי את תוכנית ההוראות, שאם היו להורים, אם היו את ההוראות האלה להורים שלי, הם היו מבזבזים הרבה פחות כסף, הרבה פחות זמן, ואני חושבת שבעיקר היו נהנים מהילדות שלי, ומהילדות שלהם.
כן, אבל הם לא יכלו לדעת, רק את יכולה להביא את הכלים, מסתבר, רק מי שיש לו את הקושי, ומבין את התהליכים שהוא עובר, שהוא חווה, הוא יודע למה הוא זקוק בדרך, מה עשה לו טוב ומה לא עשה לו טוב, ועם זה הוא מגיע הלאה.
נכון.
עם זה הוא, כן, אז...
נכון, בגלל זה כל הצוות של תפנית, כל הצוות של תפנית, כולל המנקה שהייתה בתפנית הפיזית לפני הסגר הראשון, כולם היו אנשים שהעבירו את הילדים שלהם ואת עצמם תהליכים, כי אני בדיוק כמו שאני לא חושבת שמישהו ירצה ללמוד ממני איך עושים דיאטה, עדיין. אז אותו דבר אני לא חושבת שיש מישהו שיכול, אי אפשר ללמד משהו שאתה לא הצלחת להעביר את עצמך, כאילו אני לא חושבת, אני חושבת שזה העניין, וזה הכל, אני חושבת שבסופו של דבר פשוט קצת שכחנו את התפקיד של חינוך. חינוך זה, התפקיד של חינוך זה לקחת את הילד המתבכיין, ולגרום לו בהדרגה להתמודד עם החיים. חינוך זה לקחת את הילד שמתעצבן ויש לו התפרצויות זעם, וללמד אותו בהדרגה לשלוט בכעסים שלו. חינוך זה לקחת את הילד שלא יודע את לוח הכפל, ובהדרגה, כאילו, זה המהות של חינוך, וזה בעיניי תהליך
של אנשי...
מה?
או שללמד את הילד לא להתמודד עם החיים, פשוט לחיות, ואולי ללמד את הילד לא להתמודד עם קשיים, אלא להאמין שאין קשיים, הוא יכול לעשות הכל, זה רק עניין של תהליך.
אבל בתוך התהליך תמיד קשה. גם אני עכשיו בתוך כל מיני תהליכים של חיפושים, אחרי כל מיני, אני גם בתוך הזוגיות לפעמים קשה, וגם כאילו לשמור על חברות קשה, ולחיות כאילו, בתוך תהליכים תמיד עוברים, דרך אגב זה חלק מהדברים שאנחנו מלמדים.
זה הכל מערכות יחסים, מורן, זה מערכת יחסים שלי עם עצמי, זה מתחיל ממערכת יחסים שלי עם עצמי, וזה עובר למערכות יחסים עם כל דבר שבו אני נתקל, עם ההורים, עם המורים, עם החברים שלי, עם כסף, עם הבגדים שלי, עם הניקיון של, זה עניין של מערכות יחסים. ואני, כן, אני מבינה את התהליך. אגב, יש איזושהי תוכנית שהיא מקבילה לתוכנית שלך? שאת יודעת עליה? או ש...
אני יודעת שיש עוד הרבה, יש כל מיני מרכזים שלוקחים... נתקלתי באיזשהו פוסט בפייסבוק שאפילו עשיתי עליו שר, על מישהו שאמר דברים שנראים לי, כאילו הייתי יכולה להגיד אותם גם. שזה נראה לי שהוא עושה את אותם דברים שאנחנו עושים רק תוך כדי טיולים בטבע. אז כבר זה ראיתי את זה בשבת, אז כבר כתבתי לצוות שלי שינסה לקשר לי את הבן אדם. אני בטוחה שיש עוד כל מיני דברים. זה אחד הדברים המדהימים, שכל שאני פותחת יותר את האוזניים, אני יותר ויותר רואה דברים שמתכתבים ממה שאני עושה. דרך אגב, גם את. נגיד, את לימדת אותי, את נגיד בריכת השיחות בינינו, אמרת לי, או אפילו ברדיו זה היה כשאפילו התראיינת, שאפשר ללמד ילדים איך לזהות זוויות דרך מחול.
נכון, דרך תנועה.
אז זה בדיוק, בדיוק, זה ממש, זה בדיוק כן. זה כאילו, הלמידה נעשית לא בהסברים, אלא בהתנסות עצמה.
אני אגיד לך מה, כשאני מלמדת, אני מלמדת את אותו דבר, אבל מתייחסת לאינטליגנציות שונות, אוקיי? אני מודעת לאינטליגנציות, מזהה את זה בילדים, ומשתמשת ביצירתיות שיש לי, כדי שאותו ילד יבין. עכשיו...
זאת אומרת, אני רגע אחד אתרגם את זה לשפה הכי פשוטה שיש, את בעצם מזהה, צורות חשיבה נכונות, את מזהה יכולות מסוימות שיש לאותו ילד, נכון? ואת מקשרת אותה, את היכולת הזאת, את צורת החשיבה הנכונה שיש לו, את האינטליגנציה. אינטליגנציה זה בסופו של דבר פשוט היכולת לפתור בעיות.
אני אתן לך דוגמה. את מדברת, את עכשיו בכיתה, מורה בכיתה, ואת רואה ילד, אוקיי, דברי איתי.
אסתי.
את עכשיו מספרת לי, את מסבירה לי על משהו, ואני מתה את האוזן אלייך. ומורה, אולי, אוקיי, אני אתן דוגמה, היא יכולה להגיד, בבקשה, כולם להסתכל אליי.
נכון.
בבקשה, לא להסתכל לצידה, להסתכל אליי. מה שהיא שכחה, זה שיש ילדים, או בני אדם בכלל, שצריכים רק להקשיב.
הם קולטים ממקום אחר.
הם קולטים מהאוזן. הם קולטים מהאוזן. הם לא צריכים לראות אותך מציירת, או כותבת, או מדגימה. הם קולטים דרך שמע. דרך החוש הזה. אוקיי? אז מספיק שילד יישב, גם אם עכשיו זה בתנועה, אוקיי? הוא לא יעמוד, ואני אסביר. אני גם מסבירה. גם בתנועה מסבירה בצורה מאוד בהירה. מה אני עושה? אני כבר קולטת את האוזן שמופנית אליי, וכשנגיד, אוקיי, בבקשה לבצע, הוא הבין מה אני אמרתי, או היא הבינה מה אני רוצה.
מדהים.
או ילד, שאת רואה אותו נע באי נוחות. המורה הולכת ימינה, הוא מביט בה, הולכת שמאלה, הוא כל הזמן זז. הוא עוקב אחרי הידיים שלה, הוא עוקב אחרי... דרך מה הוא קולט? דרך העיניים. הוא צריך דרך העיניים.
דרך העיניים, לעקוב אחרי הכל.
משהו בעיניים, אבל יכול להיות שחסר לו משהו אחר שם. אז כשאתה קולט בעיניים, את צריכה לבדוק את החוש, האם הוא גם שמע. ומה זה אומר? עכשיו, כשאת כותבת נוסחה מתמטית על הלוח, לא בהכרח אני כילד יכול להבין את המספרים והצורות האלה, הגיאומטריות האלה, שעכשיו תשקשת לי. אני צריך להרגיש את זה. להרגיש את זה בגוף.
נכון.
את המספר העלום הזה, ועוד במשוואה שיש בה נעלמים, איך להזזל אני יכול להבין אם אני לא מבין את הצורות האלו.
נכון.
אבל מה...
אגב, בגלל מה שאת אומרת כרגע, הלמידה חייבת להיות אישית. התהליך של הלמידה, שהיום אני חושבת שגם הפלטפורמה, הקדמה מאפשרת, הוא חייב להיות אישי, כי לא בטוח שיונתן יצטרך ללמוד בדיוק כמו יותם, או...
ברור, חד משמעי. חד משמעי.
ואז יש את הטענה הגדולה, שאיך אפשר לעשות את זה בכיתות גדולות.
ומכאן נבושים, אבל אני אסיים רגע את מה שאני אומרת, שאותו ילד שלא מבין את האותיות והמספרים של הלוח וכל הסימנים, יבין את זה אם ניגע לו בגוף, סליחה, אם הוא ישתמש בגוף שלו כדי להבין את המספר, כדי להבין את הזווית, כדי להבין את המרחב שהדבר הזה תופס. אם נסביר לו ש-90 מעלות יש בזווית של הדלת, ועכשיו תעשה 90 מעלות עם הגוף, עם האצבע, עם היד, עם הרגל, עם הגב, לא משנה, עם כל חלק של הגוף שלך, ועכשיו בוא נחבר את זה, את הזווית של 45 מעלות, בוא תמצא אותה בגוף שלך. בוא תמצא במנח האנטומי, מבלי שאתה זז, אוקיי? מנח אנטומי ישר, זוויות. ובוא תזהה אותם. איזה זוויות?
מדריף.
אוקיי? ומכאן הוא לומד. וכשהוא עכשיו ילך ללוח, ויסתכל במשוואה שכתובה, בתרגיל הזה שכתוב שם, יהיה לו קל, כי הוא מרגיש אותו כבר בגוף. הוא לוקח את זה, מלביש את זה על הגוף, והוא יודע לגשת לזה. אז בשיעורים, כשאני מלמדת, אז אני משתמשת בשיטות, אני כבר רואה, כשהילד קבוי, אני יודעת שהוא לא הבין. אם אני בסטודיו מעבירה שיעור בהנדסת המרחב, אוקיי? מתמטיקה, סוג של, אוקיי? אני יכולה להדגים עם הילד, להתחבר לגוף שלו ולהדגים איתו, כדי שהוא כי הוא צריך חישה, הוא צריך להרגיש, אוקיי? ילדים שאני יכולה לבקש מהם והם עושים את זה בעצמם, וילדים שצריכים את המספר כתוב, אני כותבת על המראה.
מדהים.
בטוש מחיק על המראה. כותבת לא משנה מה, בטוש מחיק על המראה, וכל אחד יודע להתחבר לנושא. עכשיו עוד פעם, לא כל אחד יכול לעשות את זה. לא כל אחד. אבל כל אחד שווה שילמד את זה.
לגמרי. אז דרך אגב, אני חושבת שאחד הדברים המדהימים שנראה לי שהגיע הזמן באמת להרים, ועל זה דיברנו הרבה, זה באמת להרים איזשהו את ה, את ה, אני חושבת שאת אחד הדברים הכי חשובים כדי להשפיע באמת על מערכת החינוך, זאת מילה גדולה, זה בעצם ליצור את תוכנית ההכשרה שתלמד את, את המורה, את אותם כישורים שיגרמו לו להיות מסוגל להיות ער לאינטליגנציות השונות, להיות קשוב לילד, ובעצם למלא את תפקידו כמנטור, כזה שבעצם גורם לילד למצוא את הכוחות שבו לרכוש את אותם מיומנויות שחסרות לו. כאילו, וכנראה שהצוג
האנשים שלי... צאי בקריאה, צאי בקריאה.
מה?
צאי בקריאה למורים.
למה אנחנו כאן בעצם?
לצאת לקריאה, מורן.
וואי, קשה להעיז לעשות את זה, את יודעת, יש איזה... אני מרגישה שכאילו יש לי כל הזמן את המאבק הזה שבא לי כאילו רגע להסתכל ולהגיד, יאללה, שמישהו ירים את הכפפה, שמישהו כבר ירים את הכפפה, שמישהו כבר יקים את האקדמיה החדשה למורים, שמישהו כבר ירים את, את הדבר הזה שיאחד את כולנו, את כל אנשי החינוך היצירתיים שמתגלים פה לאותו גוף שדואג שתהיה פה מערכת חינוך חדשה באמת. ואז פתאום הבנתי שזה רק אנחנו. אז אם אנחנו אז נצא לקריאה, כל מי שחושב שהוא צריך להיות חלק מהאנשים ש... יבנו את תוכנית הלימודים החדשה למורים, שאני מניחה שלתוכנית שלי יש חלק בה, אבל בטוח יש שם עוד הרבה מאוד דברים אחרים.
המורים שמעוניינים להיות מנטורים, שמעוניינים להוביל, לעלות שלב בהוראה שלהם.
בדיוק.
במפגש שלהם עם הילד וההוראה, כן.
לגמרי. כי באמת ש... אני חושבת שרוב יש... יש משהו שצריך לדבר עליו כאן, אני לא יודעת אם זה הזמן ותעצרי אותי אם זה לא בסדר של מה שרצית לדבר עליו, אבל אני חושבת שהחלק גדול מהבעיה שיש במשרד, במה שהילדים שלנו מקבלים בסופו של דבר, בעד כספי המיסים שאנחנו משלמים,
משרד החינוך,
עבור החינוך שלהם, שזה משרד החינוך, אבל מה שהם מקבלים ב... בסופו של דבר זה נגמר במה שקורה אם הבן שלי מקבל בבית ספר או לא מקבל בבית ספר, די. אז חלק גדול מהבעיה שם נובעת ממה שהמורים לומדים באוניברסיטה. מורים אומרים לי, אנחנו יודעים, אנחנו הצלחנו להיות מורים טובים בזכות מה שלמדנו בצבא או, או בתנועות הנוער, אבל למדתי איקס שנים חינוך ואני לא למדתי שם את הכלים של איך להשתלט על כיתה, של איך לקחת את הילד שלא, שהורס לי שיעור ולהכניס, ליצור בו את המוטיבציה לשתף פעולה, לא למדתי את זה. אז אני חושבת שהגיע הזמן פשוט להקים את זה, כי אין מישהו אחר.
את מסכימה עם המשפט שאני אגיד, שהחינוך שאנחנו רוצים אותו היום, לא מתכתב בעצם עם מה שהיום קיים?
אני חושבת שזה אפילו מנומס מדי.
אני מנומסת.
אני פחות. אני חושבת שמה שקורה היום במערכת החינוך, אני חיה אותה ביום יום שלי כל הזמן, הוא משהו שהוא אפילו יותר חמור מאשר איזשהו חשבון, או איזושהי, דעת, יכולה להיות הסכמה על דרך חינוכית אחת או דרך חינוכית אחרת, אבל, אבל יש דברים שהם ברמה של הזנחה, שהם רווחים, כמו למשל, לא יודעת מה, ילד שנשלח להשעיה. בסדר? אז בי עכשיו את הוויכוח אם זה הגיוני בעיניי או לא הגיוני בעיניי העונש הזה, אבל זורמת רגע, לצורך העניין. האם הגיוני שהוא יחזור מהשעיה בלי שום תוכנית שתקבל אותו כדי למנוע את הדבר הבא? הרי לפעמים ילד הושע בגלל שהוא רב עם ילד אחר והריב עדיין לא נפטר, או בגלל שהוא נעלב מהמורה לחשבון והוא לא הצליח להגיב לה באופן נכון, וזה עדיין לא נפתר. אז מה, החזרנו אותו, שלחנו אותו לכיתה, ועכשיו אנחנו מצפים שהוא יתנהג.
שלחנו אותו הביתה.
ואוי אוי אוי אם לא.
שלחנו אותו הביתה? שלחנו אותו הביתה, לא לכיתה.
שלחנו אותו הביתה. לא, שלחנו אותו הביתה. שלחנו אותו הביתה, להשעיה. ואז הוא חזר.
את ראי?
החזרנו אותו לכיתה בלי שום פילטור של מה שקרה קודם. וזה רווח. זה כאילו מה שקורה ב...
את רואה מה מירית כותבת? בשלה את מורן. מירית האהובה, כן. אוי. שווה לעצור על הנקודה של ההבדל בין מערכת חינוך והוראה. כן.
לגמרי.
כן.
אז כן. מה, נפתח את זה?
אפשר, יש לנו זמן. כן.
אז מה זה מערכת חינוך לדעתך? מה, כאילו קודם כל את חושבת שנגיד הסלוגן מערכת חינוך חדשה הוא נכון בעינייך?
אני חושבת שזה צו השעה. אני חושבת שזה משהו שהכרחי. כמו שאמרתי, זה לא מתכתב עם הצורך שלנו היום, עם הצורך של הילדים. זה ישן. זה לא התקדם. אנחנו היינו מצפים שקדמה תהיה בקנה אחד ותבוא בכל פרמטר של החיים שלנו. אנחנו רואים קדמה בטכנולוגיה וקדמה בתעשייה ובפיתוח ובהמצאות, אבל אני לא חושבת שהחינוך עשה איזושהי התפתחות. הוא לא התקדם. עדיין
הוא התקדם.
עדיין
הוא התקדם ב אני אומרת כרגע את כל מה שאני חושבת בלי הרבה פילטרים. אני מרגישה בבית. אולי זה יבוא באוחריי, אבל אני חושבת שהוא התקדם לכיוון רע. זאת אומרת, אני חושבת ש אם מבינים שהמדיניות של מה שקורה בחינוך היא תולדה של מה שנקבע בממשלה, אז אני חושבת שהצעדים שנעשים כרגע בחינוך, או ב-20 השנים האחרונות בחינוך, מתקדמים לעבר התוצאה של מה שאולי...
בואי מורן, בואי, את אומרת בואי נרגיש חופשי? אז ככה, מה הבנו בשנתיים האלו? שמשרד החינוך בעצם כפוף למשרדים אחרים בממסד, במדינה, אוקיי? ומשרת את אותם משרדים, אפרופו משרד בריאות, אוקיי? ואין לו את הכוח לעמוד מול שום דבר. הוא לא משרת לא את ההורה, לא את הילד ולא את החברה.
ולא את המורה. דרך אגב, ונקודה נורא חשובה, כי ולא את המורים, ולא את המנהלים, ולא את היועצות ברמה הארגונית הפשוטה ביותר.
נכון.
אבל השאלה אם זה במקרה, את יודעת.
אבל הבנו ששום דבר לא במקרה. למדנו. נכון. אני חושבת שסק ארגז הכלים שמילינו אותו שנתיים, וואו, היום הוא מפוצץ למי שעקב ורואה את התהליכים שלא היינו מודעים להם.
אבל את יודעת, אני לא חווה את זה, רק בשנתיים האחרונות אני רואה גם החמרה, דרך אגב גם כמה דברים ראיתי הטבה, כי עצם זה שהחינוך לרגע אחד עבר לידיים שלנו ההורים, וזה הכריח חלק מההורים והמורים ליצור שיתופי פעולה, אז היו ילדים שהשתקמו בצורה מדהימה.
כי ההורים התחילו לקחת, הבינו שהם צריכים לקחת אחריות.
נכון.
וחלק מהעניין?
אני רואה ב-20 השנים האחרונות אני רואה איזשהו תהליך שהוא הגיע לנקודת קיצון שהיא, לא האמנתי שזה יכול להגיע למצב כזה, וזה שבאמת אנחנו מגיעים לפעמים היום לכיתות ש-60, 70, 80% מהם מאובחנים במשהו. ואין לי בעיה עם מבחונים, אבל זה כאילו קצת, כאילו, זה נראה לי שכאילו כמות הילדים שמסיימים 12 שנות לימוד, או אולי גם אפילו מהגן היום, עם איזושהי הבנה שמשהו אצלהם פגום, לא נורמלי או לא בסדר.
כן, כן.
זאת מגיבתה לא פשוטה.
עם תודעת הפגום אחרי 12 שנים, זה מעל, כן, כן.
חברה תודעת הפגום זה משהו שאני יכולה להגיד לך, שאני עדיין לא עד הסוף השתקמתי ממנה, זה כאילו, זה כל הזמן מתכתב, תודעת הפגום הזה היא, עדת, גם ילדים אומרים לי, אני לא יכול להקשיב ולהתרכז, אני ככה, כאילו, כל מיני כאלה. אני יכולה לספר לך סיפור?
כן.
רק כאילו שנבין את גודל השעה, בסדר? סיפור אמיתי, אני אעשה אותו בלי שמות כמובן. אחת המדריכות שלנו שהיא גם מורה בבית ספר אמרה לי שהיא הייתה באחת ההפסקות, היא ראתה את אחת המורות וילד אחר מדברים במאוד מאוד בצורה רגשית, הילד בוכה והמורה גם מאוד מאוד נרעשת וזה, והיא חיכתה שהשיחה תיגמר והיא שאלה את המורה מה קרה, אז המורה אמרה לה שהילד הזה התחיל לקבל רטלין לפני איזה חודשיים או שלושה או משהו כזה, והוא במקביל לזה החליט שהוא רוצה להצליח באיזה מבחן בחשבון, והוא כבר חודשיים לומד למבחן הזה בחשבון ומשקיע, ודווקא היום אמא שלו שכחה לתת לו רטלין. איזה חוסר אחריות של האמא, והאמא עכשיו בתל אביב, היא לא יכולה לבוא, ומנסים לחשוב איך מבטלים את המבחן ואיך תוכים לו, אבל אי אפשר לדחות לו, אבל כן אפשר לדחות לו. ואז המדריכה הזאת אמרה למורה השנייה, אבל רגע, איזה מסר אנחנו מעבירים בעצם לילד, כשאנחנו עכשיו עושים הכל רק כדי להביא לו את הכדור או לבטל את המבחן, אנחנו בעצם מראים לו שגם אנחנו, המבוגרים, מאמינים שאתה יכול להצליח לעבור את המבחן רק.
רק.
והיא יצרה שם איזשהו תהליך שהוביל אותה ממצב שבעצם נתנו לילד לבחור, אמרו לו, תקשיב, אתה יכול לעשות את המבחן בלי כדור, וניתן לך גם עוד שאנס עם כדור מחר.
כן, מה שהכדור יוצר, מה שאת אומרת זה בעצם, הכדור יוצר התניה, כי בלי הכדור, בלי הדבר הכימי הזה, אין סיכוי שאתה תצליח, אתה תחווה כישלון, בוא ניקח את הכדור כדי שתחווה הצלחה, כי אתה לא מסוגל, אתה צריך את המשהו החיצוני הזה.
נכון, שדרך אגב המשהו החיצוני הזה יכול להיות כדור, או יכול להיות תקלה, או יכול להיות כל מיני דברים. עכשיו אם זה משהו שנמצא בדרך ל... שתצליח להסתדר לבד, אוקיי, שזה בעצם מראה לילד שאנחנו יודעים שאתה בדרך החוצה.
כן, אנחנו נעבור תהליך לאט לאט,
ואתה תצליח, כמו שאני בטוחה שגם, יש לי חברה שהצליחה לרוץ לפני איזה כמה חודשים מרתון, והיא הייתה יותר שמנה ממני, אוקיי?
תדעת, אני אשווה את זה לרקדניות בלט. השלבים הראשונים של התהליך, שכשאתה עובד בבלט, אתה עומד ליד הבר. הבר הוא החבר שלך, הוא הכדור.
הבר?
הבר, מרחיזה. ברזל, כן. אתה עומד ליד הבר, אתה יודע, אתה עובד על שיווי המשקל, על מרחב אישי שלך, היכולת שלך לעמוד על רגל אחת. אני מכניסה לזה גם עצימת עיניים. אתם יכולים לעשות, אני מזינה את ההורים, לבדוק את האיזון של הילד כשהוא עומד, שזה נורא מעניין. כשהוא עומד, במנח אנטומי רגיל, שתי רגליים צמודות או טיפה רווח ביניהם, ועומד ישר. ואחר כך הוא עוצם את העיניים. ושים לב אם הילד מתנדנד. ואז עוד פעם לפתוח את העיניים, קחת אוויר, לעצום עיניים. אוקיי. אחר כך, אתה עומד על קצות האצבעות. אחר כך, אתה עומד ליד משהו, אתה אוחז אותו, אוחז בו, אוחז בבר, בכיסא, לא משנה מה. אתה עומד על קצות האצבעות, ואתה עוצם עיניים. הילד יזוז. תהיה בו תחושה של אני עומד ליפול. אוקיי? ההורים יכולים, מוזמנים לנסות את זה עם הילדים.
בעצם את אומרת ליצור את ההדרגתיות הזאת, היא בהתחלה לתת לו לעמוד סטרייט, כאילו רגיל, עם עיניים עצומות, ואחר כך עד שהוא יגיע על קצות האצבעות.
עם עיניים עצומות, כן.
עם עיניים עצומות, זה, שכל פעם זה מיועדות גבוהה יותר.
נכון, עכשיו, בבלט, אתה לוקח את עבודת הבר, אחרי שפיתחת את המיומנות שלך, באיזון הגוף, בענפות הרגל, בעמידה על רגל אחת, בסיבוב, בפירואט, בחצי פנייה, ברבע פנייה, לא משנה מה, אתה אומר תודה לחבר, ואתה עובר למרכז החדר. כשבמרכז החדר, אחרי שלמדת מהחבר, הידיד ורע שהיה לך אותו מות אחיזה, אתה עובר למרכז החדר בתחושה, עכשיו אני בניסוי ותהייה, אני בודק אם הפנמתי את התהליך שעברתי, אם עכשיו אני יכול לעשות את לפרוץ את הגבולות של עצמי, לעשות את הפירואט ללא עזרה, ללא תמיכה, לעמוד על רגל, על שתי רגליים, על רגל אחת, ללא תמיכה, אוקיי? שם פריצות הדרך, ובדיוק על אותו משקל של אני לוקח עכשיו את הכדור, אחר כך חצי כדור ורבע כדור, ואני עובר תהליך שאני חש את תחושת ההצלחה שלי.
נכון, זה מה שאת אבל זה שימי, אז דרך אגב רק שתהיה שבדיוק מה שאת מתארת על ריקוד, אפשר עכשיו לעשות על היכולת לעצור בכי, או על היכולת לקרוא משהו שעוד לא הצלחתי לקרוא, על היכולת לשבת רגע אחד עם עצמי, ולהכין שיעור, שאלה אחת בשיעורי בית אחרי שכל החיים הייתי רגיש.
כל דבר שיש בו תהליך, כל דבר.
וזה אנחנו קוראים דרך אגב בשפה המקצועית שלנו, המצאתי, פעימת חינוך. פעימת חינוך זה כל שלב קטן מהרגע שילד לא מסוגל לרגע שהוא מסוגל. נגיד, ילד שלא הצליח לעמוד יציב בעיניים עצומות עם שתי רגליים על הרצפה, עד שהוא יהיה מסוגל להצליח לעשות את זה. ואחר כך ליד הבר, ואחר כך ליד... כל דבר כזה זה פעימת חינוך. ברגע התפנית, זה הרגע שהוא מצליח לבד לגמרי, בלי שום תמיכה, מתוך המוטיבציה הפנימית שלו. זה לא יכול להיות חיצוני.
נכון, הנאה פנימית, מוטיבציה, שזה הנאה פנימית, נובעת אך ורק מתוך האדם, מתוך הילד. כן, ואנחנו צריכים בעצם ללוות אותו, להיות שם עם האינדיבידואל, לא בקבוצה, עם אחד. אחד, יחיד ומיוחד, לעבור איתו תהליך.
נכון. לגמרי. במרכז העצמה שאותו אנחנו הוגים ובונים ברגעים אלה ממש, אני ונטלי כהן ואליאב השותף שלי ו... ועוד צוות שלאט, ואנחנו קוראות קריאה לכל מי שרוצה לקחת בזה חלק, אותך אני בכלל לא שואלת. לא, כאילו, את תקשיבי, את... טוב, לא משנה, אבל ברור. אבל אנחנו בעצם רוצים שתמיד יהיה לכל ילד מישהו שמסתכל על התהליך שלו מלמעלה. מישהו שמלווה גם את המשפחה, וגם את המורה בשטח, כדי שכל הזמן אנחנו נראה שאנחנו יוצרים את הדברים על היכולות המאוד מדויקות שלו. כי לכל ילד...
שנייה, אני יוצרת אותך גם. יש גם שלב שהילדים בתוך התהליך עצמו עם מישהו ולא רק ההורים?
יש לנו תהליכים שאנחנו מעבירים גם לילדים. אני אתך מאוד גלויה, בסדר? לפני הסגר הראשון היה לתפנית היה מרכז, שהיה לו מרכז מהמם שהיה מעוצב בדיוק לפי עולמו של ילד, אין לי כאן תמונות, אבל אפשר להיכנס לפייסבוק שלנו, שהיו מגיעים אליו הורים, מורים וילדים, כדי לעבור תהליכים שם, כשילדים הגיעו לשם הם הגיעו, כי הם ידעו שזה מקום שבו הם מועצמים, הם לא הגיעו למקום טיפולי. ילדים היו מאוד אוהבים להגיע אלינו, שדרך אגב אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים שבוחרים טיפול, שזה יהיה משהו שהילד מאוד יאהב. הסגרים הכריחו אותנו להוריד את התלות במרכז הפיזי, ובעצם להתעלות רק על ההכשרה של המורים, של ההורים בהתחלה. שזה, כי יודע, תחשבי, בסגר הראשון עמדתי, הייתי במעל 200 תוכניות פתוחות, כשהורים מסתכלים עליי, אומרים לי מה לעשות, כשאני לא יכולה לראות את הילד, אז הדרך היחידה הייתה להכשיר את ההורה. ואני חייבת...
אז יש לך, אז בעצם כן קיים
יש לנו תוכנית מדויקת.
מנט הורים, מנט הורים וגם מנט ילדים. מנט
ילד. אנחנו מלמדים את הילדים איך להיות המנטורים של עצמם, אנחנו מלמדים את הילדים איך לפתור את הבעיות למידה של עצמם. בסופו של דבר, מניסיון, בתור ילדה שהייתה כזאת, זה נכון שהיו אנשים שעזרו לי. ביניהם גם המח"ט שלי בצבא, או עוד כל מיני, יש שם עוד כל מיני דמויות.
אבל מי הכי עזר לך?
אי אפשר לגרום לילד לעשות פיפי. זה משהו שהוא יכול לבחור לעשות לבד, אי אפשר ללחוץ על הכפתור מבפנים. אי אפשר לגרום לילד לקרוא, אם זה לא קורה לו מבפנים. בעצם התהליך שאנחנו מלמדים, הוא תהליך שמלמד איך לגרום לילד לבחור, להרים את עצמו. בשלבים קטנים, כמו שאת חילקת את זה עם לריקוד, לשלב שהוא עומד לבד בין ה... אז ככה, את כל השלבים האלה, וזה תמיד משהו, ואנחנו יודעים איך ליצור את זה ממש מהשלבים הראשונים, כדי לעורר את המוטיבציה שלו, להעיר אותם לחיים.
כן. וואו, מרתק. מרתק. מה חסר לך?
זה אפשרי.
כאילו, יש לך עוד שלבים שאת עוד לא סגורה עליהם, מבחינת הפיתוח של הדבר הזה? או ש...
אני יכולה על השאלה הזאת, ואני אענה לך עליה בכנות?
כן, בטח.
אחלה. ביום שאני אחשוב שגיליתי הכל...
שסיים?
אני אתפטר.
מהמם.
מאותו יום, ממש.
איזה קטע, משרד החינוך, הייתי גם רוצה שימשיך ללמוד ולהתפתח כל הזמן.
אני חושבת שזה, כשאני
עכשיו... ולא רק ברפורמות של גופי ברשותי והאחר הוא אני, שגנז לאחרונה.
אני חושבת שאני, אני יודעת, יש לי איזה מין... הבנה לא, לא, לא פשוטה, אבל הבנה שלי. אני חושבת שאם עד לפני שנה היית שואלת אותי מה המטרה שלי, הייתי אומרת לך לתקן את משרד החינוך. אין לי את המטרה הזאת יותר.
אלא ליצור, ליצור משהו חדש.
כן, אני לא זוכרת מי אמר, מישהו אמר באחד הרעיונות, אני חושבת ברדיו חופש, או ב, אני לא זוכרת איפה, אולי שי, לא סגורה על מי, אם אני לא נותנת את הזכויות יוצרים הנכונות, אז סליחה. שצריך להסתכל על הפתרונות כמו אלוהים. עכשיו, לא כמו אלוהים במובן הלא צנוע של המילה, אלא כאילו מההתחלה, לזה הוא התכוון, כאילו מההתחלה. לא עכשיו, כאילו,
בראשית.
אחד לשים בצד את כל, את כל מה שאנחנו מכירים, ולהגיד, רגע, אם עכשיו היינו יוצרות רגע אחד את תוכנית ההכשרה למורים כמו שאנחנו רוצות, את, תוכנית, את הסדר יום לילדים כמו שאנחנו רוצים, מה היו המטרות שלנו, כי המטרות שהיו להורים שלי כשהם חינכו אותנו, הם לא בדיוק אותן מטרות, עכשיו יש כמה דברים בסיסיים, אבל ולהתחיל ממש מההתחלה, וצריך בשביל זה צוות, שיהיה לנו כיף לעשות איתו סיור מוחות, אז אני חושבת שאולי אם אנחנו יוצאות עם משהו מהפגישה הזאת, זה עם קריאה לכל מי שהוא חושב שהוא איש חינוך עם בואי קצת, כאילו כדי שיהיה כאילו עם עשייה מוכחת מאחוריו, שרוצה להצטרף אלינו וביחד לעשות את סיור המוחות האלה, שם כל מיני בעיות שצריך לפתוח, דרך אגב הייתי גם פונה גם לאנשי כלכלה אולי ועורכי דין, שיכולים לעזור לנו, כי אנחנו רוצים לעשות משהו שיהיה אפשר להעתיק אותו ולהדביק אותו. כי זה לא הזמן, זה זמן חשוב. אז תפנו אלינו, אם, כאילו, נגיד אני, הידע שלנו משיק, הוא מתחבר, מבינה, אי אפשר יהיה לה, כאילו, אז אותו דבר גם פה, אני חושבת שזאת תהיה קריאה.
כן.
אם יש לכם בשורה, תפנו אלינו.
אני חושבת שכל היום, השידורים שיהיו לנו היום, אחרייך, אחר כך בשעה 5, אחר כך בשעה 6, יוצאים בדיוק מאותה נקודה, ובדיוק לאותה קריאה. שזה יהיה נורא מעניין איך המפגשים האחרים בהמשך היום יהיו מנקודות מבט אחרות, אבל הכל משיק, הכל מאוד מתחבר ומגיע לאותה נקודה.
מגניב. אני יכולה לשאול אותך שאלה? לפני שאנחנו מסיימות?
כן.
מה המטרה שלך? מה ההבנה שאם תצליחי לגרום היום... כאילו אם הרעיונות של כל האנשים שאת הולכת לרעיין היום יפילו את איזה הסימון היית רוצה להפיל בצד השני או לא, לא יודעת.
וואו, זה הרבה, זה עמוק. באמת. קודם כל לא להירדם. לא לשכוח שעברנו שנתיים שבהם למדנו הרבה מאוד דברים. התמונה התרחבה, הקושי עלה, אנחנו מוצאים את הילדים שלנו במצבים רגשיים מאוד מורכבים בכל הגילאים. התוצאות של השנתיים האלה, מישהו צריך לשלם על זה. וכמו שאני רואה את זה, ההורים. ההורים חייבים להחזיר לעצמם את הסמכות ההורית, את הכוח על הילדים שלהם, לעצמם. הם גילינו שבעצם הסמכות ההורית מאוד שברירית, על פי חוק של המדינה. והרבה מאוד הורים נלחמים היום על הילדים שלהם, שלהם, עם המערכות השונות. עוררות היא חלק מאוד חשוב בעניין. במיוחד היום כשהורדנו מסכה מהפנים, ושום דבר לא קורה, והכל כביכול, לכאורה או שלא לכאורה, כתמול שלשום, אז בואו נחזור, הכל כרגיל. לא היה מעולם דבר בשנתיים האלו.
אני היום התמודדתי בתפנית עם 5 ילדים שלא הסכימו להוריד את המסכה.
הניסוי הצליח. והפחד...
יש גם הורים שלא הורידים.
נכון, הפחד... כי הניסוי הצליח. הפחד חלחל לכל אדם, לכל ילד, כל זמן המבנה, אני טוענת שזה גם תלוי מבנה אישיותי, אבל על זה אפשר לדבר בשיחה אחרת. אני כן רוצה להדהד שינוי, ואני כן חשוב להידרכך גם איתך ביחד, להדהד שינוי, להדהד שאנחנו אסור לנו לעצור, אנחנו צריכים להמשיך הלאה, לפתח. אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו, בעבורנו, ומה שישן ולא משרת אותנו, אנחנו צריכים לשחרר אותו. צריכים לשחרר את מה שישן.
שזה גם כיף.
ברור, אנחנו מתחדשים.
איזה כיף, אפשר להתחיל מההתחלה, עושים ריסטארט.
כשאני רוצה לקנות בגד חדש, אני הולכת למכולת, אני מודדת, אני בודקת, אני שואלת שאלות, אני חובה דעה, אני עומדת מול המראה לקבל משוב. פה בחינוך הורים רק, אני מוצאת שהם יכולים להתלונן, אבל הם כאילו מתוך איזושהי פשרה, מזורמים, טוב, נו מה, זה מה יהיה, זה בצע. אני אומרת, אוקיי, לא, תפסיקו להתפשר, כאילו, תפסיקו להתפשר, כאילו, once שהתפשרת,
שתי מניעות, כאילו. נכון, אבל בשביל זה אני חושבת שאחד הדברים שצריך ליצור זה, זה את,
את
הכוח, את אמרת את הסמכות של ההורה, ואהבתי את זה, דווקא לא בסמכות של ההורה מול הילד, אלא כאילו
בעבור הילד.
בהבנה הזאת, שבסופו של דבר, אני אגיד את זה על רוני וקורן, הילדים שלי, בסדר, ששני ילדים ל-11 ו-14 וחצי, כדי שזה לא יהיה על מישהו אחר. לילדים שלי, אין מישהו שידאג כמוני וכמו בעלי, מצטערת. גם אני לא אוהבת ילדים של אחרים כמו שאני אוהבת את שלי. הנזלת של אחרים מגילה אותי יותר מאשר הנזלת של הילדים שלי. מצטערת, זאת האמת, סליחה. אני מודעת לזה שנעמה המורה מהממת בטירוף של הבן שלי. היא תהיה איתו לשנה, לשנתיים הקרובות, אני מקווה ליותר נעמה כפרה עלייך, אבל גם היא דמות חולפת בחייו.
אגב, המורות, אני חייבת להגיד לך, רוב המורות, רוב אנשי החינוך, גננות, צייעות, מטפלות, מדריכים, הם מהממים, אבל הם כפופים לנהלים, הם כפופים להנחיות, יש לנו דקה לסיים, ואין להם את המקום הזה שמאפשר להם לחשוב לבד, כי מישהו חשב בעבורם, הם מקבלים ספר, חוברת, הם נצמדים לחוברת. אני לא חשבתי על השאלות, השאלות כתובות בספר. אני כמורה...
הם רומו, צריך להבין, אני יודעת שאנחנו צריכות לסיים, אני אומרת את זה רק רגע אחד עוד שנייה, כי הדבר שהכי חשוב אני חושבת זה להחזיר את כבוד המורה. חברה, אם מסתכלים על זה, נמדדת לפי הערך של מורה בעיניה, אם תסתכלי, תלכי לבודהיזם, לכל המקומות האלה, תראי שמורה הוא, אפילו ביהדות, המורה, כל מיני כאלה, זה כאילו דמות שהיא מורמת מים, אנחנו צריכים להחזיר אותם לשם. הם רומו, לימדו אותם באוניברסיטה דברים שהם לא פרקטיים למה שהם צריכים ליצור, אף אחד לא לימד אותם
לעזור את הילדים
שלכם. אבל זה בסופו של דבר תלוי בנו, האנשים.
רואני, היה לי מאלף לפגוש אותך, לדבר איתך בשעה הזו. אני רוצה להודות לך, ואנחנו נהיה בקשר. ותודה לכל מי שהיה איתנו. אנחנו כאן
רק אנחנו נשאיר פרטים או איכשהו בזה, כי אנחנו בפירוש רוצים שאנשי חינוך יפנו אלינו. אנחנו לא נספיק לחזור לכולם השבוע, שבועיים הקרובים, אנחנו מוצפים, אבל תשאירו פרטים כי אנחנו נחזור אליכם ונשתמש בכם.
אז תודה לשי ולמעלים את התדר שירח אותנו, ותודה לך אהובה, חיבוק ממני, להתראות, ותודה לכולם שהייתם איתנו. יאללה ביי.